היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה המושלת בקונסולה בן ניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא בוז.
פודקאסט התרבות של מדינת ישראל.
והסקט התרבות של עיתון הארץ. שמה הוא עושה גילי?
באופן אוטומטי כבר יוצא לי פודקאסט התרבות של מדינת ישראל.
כי זה זורם בנימייך ואז זה מפעפע החוצה.
דמם בדמי זורם.
כן.
שכבר ביום ראשון הוא יספר לכם על הדברים החשובים לדעת בתרבות.
ומה?
וגם לצפות.
אז מה יהיה לנו השבוע? אני רואה שהכנת פה רשימה ארוכה.
נכון. ארוכה ונרחבת הפעם לא ישכח דבר.
קדימה.
תהיה לנו העונה השלישית של שטיסל.
וואו, שמתחילה הערב, נכון?
הערב ב-9 ב-YES, 5 שנים אחרי שהסתיימה העונה השנייה. לקחו את הזמן, ככה, בואו נהיה יסודיים. אבל עולה הערב, נדבר גם על כל הסרטים שראינו בפסטיבל ירושלים שהסתיים.
הוא עוד לא הסתיים, גילי, הוא מסתיים הלילה בחצות. זה אומר שלמאזינות ולמאזינים שלנו יש עוד סיכוי והזדמנות ללמוד מהטעויות שאנחנו עשינו, או מההצלחות שאנחנו חווינו עם בחירת הסרטים שלנו בפסטיבל הזה, ולהשלים פערים עד היום בחצות.
ולא רק זה, גם יש סרטים שיהיו זמינים בטלוויזיה, חלקם אנחנו כבר יודעים שכל מיני גופי שידור כבר קנו אותם,
כן.
גם אם לא שידרו אותם, אבל הם ישדרו אותם בקרוב, ואז נוכל להגיד לכם, היי, היי, זוכרים? הנה זה. ואנחנו נסיים כמובן בסיבוב מהיר.
שלא יהיה רק טלוויזיוני. מה את אומרת על זה?
שלא יהיה רק טלוויזיוני, ואיזה טיזר נתת למה שהולך לקרות כאן.
אבל לפני כל אלה, גילי, קשה לי להחמיץ את התוגה בעינייך, את המבט הגמומי.
אתה אומר תוגה, אני חושבת מסקרה שלא הונחה כהלכה.
לו הייתי יודע איך מסקרה מונחת כהלכה, אז הייתי יכול גם לומר, אז הייתי יכול גם לומר שזו שלך מונחת שלא כהלכה. אבל זה לא עניין, נדמה לי שיש פה משהו יותר עמוק. את חשה אלבון צורב והשפלה מסוף השבוע האחרון, ומהיותך ישראלית בסוף השבוע האחרון.
אוקיי, כן, נכון.
את כל זה אני יודע מהתוגה בעינייך. זה לא שהחלפנו לפני זה כמה מילים, ואני יודע על מה את רוצה לדבר.
תראה, אתה פותח עיתון ביום שישי בערב, נגיד, או אחר הצהריים.
נגיד 7 ימים.
נגיד 7 ימים, ואתה חש מבוכה מסוימת.
תראי, אין שם שום דבר חדש. הרי זה לא סוד שהישראלים הם מאוד חזקים בתיירות מין, נכון?
כאילו... אנחנו מדברים כמובן על כתבת השער של עמיתנו ב7 ימים.
כן.
שסקרה את תיירות המין הגואה לדובאי.
כן, זה היה כל כך דוחה לקרוא את זה, אבל רגע, לפני שאנחנו מגיעים, הטקסט עצמו. אז לכאורה אין פשוט דבר חדש, נכון? הרי אנחנו יודעים מה רבים מהישראלים עושים בבוקרסט, אנחנו יודעים מה הם עושים בקייב, אנחנו יודעים מה הם עושים בבורגוס, ואנחנו לצערנו גם יודעים מה הם עושים באיה נאפה, ובכל מיני רובעים בתאילנד הישראלי. אין פינה על גלובוס, אין פינה נידחת שהוא לא מוכן, בפיליפינים, שהוא לא מוכן לנסוע אליה בשביל תיירות המין שלו. ואנחנו לא לבד פה, נכון?
לא.
אבל הסיפור הזה שעכשיו דובאי, השלום עם דובאי ועם איחוד האמירויות.
כי אנחנו אנשים חמים שאוהבים שלום.
כן, אנחנו כל כך אוהבים שלום שישר הגענו לשם והראינו להם באיזו תיירות אנחנו הכי חזקים.
שלום, שלום.
כן, שלום, שלום, כמה עולה. ובעיקר...
רגע, שנייה, כוכבית, צריך להגיד שאנשים גם נוסעים לדובאי, כי אחד לשם אפשר עכשיו, ויש שם גם אדריכלות מעניינת, יש יאמרו, ואנשים גם רוצים לעשות שם שופינג, ויש אווירת פנג'ויה כזאת גם בדובאי שחלק אחר אולי רוצה ליהנות ממנה, אבל יש.
פנג'ויה, כמו במלון הים האדום באילת, נראה לי יותר. לא שאני אומר שכל מי שנוסע וזה, ברור שאנחנו לא מבצעים פה החללות, כן, אבל את קוראת את הכתבה הזאת, ואת מתחילה להתגרד בכל הגוף, לא רק מעצם צריכת הזנות, כן, במקום בעולם, שבאופן אינרנטי, כן, בתוך המדינה קיימים חוקים שבהם מי שאינו אזרח, יש לו מעט מאוד זכויות. את יכולה רק לדמיין מה קורה בתעשיית המין והזנות שם, כן? תמיד אנחנו חושבים שכאילו כל המדינה הזדעזעה מהיינפה, וכל המדינה הזדעזעה ממה שקרה במלון הים האדום באילת, וכל המדינה מזדעזעת אחרי שבאולפן שישי יש איזו כתבה על צרכני זנות, אבל בסוף זה לא כל המדינה. אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, שזה 3.5 משתמשים בטוויטר, אבל זה ככה. זה פשוט ככה. כשאת רואה את הדרך שבה הישראלים ששם מתבטאים, באופן שבו הם מתייחסים לנשים, והאופן שבו הם מתייחסים לזנות, ולנשים שבתוך מעגל הזנות, ולתכלית של הטיול שלהם לשם, זה פשוט דוחה. זאת אומרת, איזה יופי שיש עוד מקום בעולם חדש, שעשינו איתו שלום, שאנחנו יכולים להביא את הפנים האלה של ישראל אליו.
מה אני אגיד חניבי?
נו.
במדינה שבה נתן אשל וחיים רמון עושים שירקס קטן כדי להציל את הקואליציה, זה לא כזה מפתיע, לא?
אני לא מופתע, קבלי פרסומת.
תשאלו כל אחת ברחוב היא תזכור את הצעד הראשון שלה. אני לא מדברת על ממש הצעד הראשון שלה כשהתחילה ללכת, נו, אתם יודעים על מה אני מדברת. על הרגע הזה שנעמדת מול הכיתה בכיתה ד' כי היית צריכה להציג איזה שיעורי בית. בהתחלה נסע לך המוח מרוב לחץ, אבל אז פשוט עשית את זה ושיחקת אותה אפילו. או בעבודה, כשכל הזמן נתנו לאחרים במשרד לעשות את הפרזנטציות, ואת הכי רצית גם להגיש, אבל פשוט שכנעת את עצמך שזה לא בשבילך. אבל אז יום אחד נכנסת לבוס וביקשת להציג, הוא הסכים ואהבת על עצמך. נו, הרגע הזה שתמיד בדייט אם את מנסה להקסים ולעשות שמיניות באוויר שירצו אותך, ועד שלא ינשקו אותך לא תרגישי שהצלחת. אבל איכשהו בדייט האחרון שלך פשוט עשית את הצעד הראשון ונשקת אותו. אפילו בראש שלך חשבת זה מה שבא לי כרגע ופאק איט. החיים מורכבים מצעדים ראשונים קטנים. בשביל זה הקמנו את במבל, רשת חברתית שבה נשים מרגישות מועצמות לעשות את הצעד הראשון שלהן, באהבה, בחיים ובעבודה. אז תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך.
לא מזמן מלאו 7 שנים לפטירה של אשתי יולי אושלון דבוירל, ואני אמרתי לעצמי, שולי, הגיע הזמן שתמצא לך אישה חדשה.
אני מסכימה, בהחלט מסכימה.
אני שמח לשמוע.
לא הבנתי, מה אתה שמח לשמוע?
שאת מקסימה.
נו, גילי, מה האייטם הראשון שלנו?
האייטם הראשון שלנו זה לדבר על שטיסל, ויפה שאתה אומר נו.
כי זה אחד מהמופעים הגדולים של שטיסל, העובדה שמדבקת אותך בהיבריד הזה שבין עברית ליידיש.
כן,
והיא מכניסה אותך לתוך הגרוב של הניגון המיוחד הזה של הדיבור הירושלמי. וזה נורא מדבק, אי אפשר להפסיק. אני רואה פרק של שטיסל, ואני לא מיוחד כאן, כן? כל מי שרואה את שטיסל, ישר נדבק בזה. ישר אומר שקוייך, וישר אומר נו. נגיד שירה אומרת, לקחתי את לונה לסיבוב, והיא לא עשתה קאקי. אני אומר לה, מה הפשט, שירה?
לי זה סתם כאילו גורם נורא להתגעגע לאוכל של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, וכזה אני ממש מתגעגעת לאיזה חריין טוב ככה שיסרוף את דרכו למטה. אבל נונו, אני גם חושבת שזה קשור לנונו שהם היו צריכים להגיד לעצמם, כי וואלה, 5 שנים זה המון זמן.
אנחנו אוהבים לדבר על החוזקות והחולשות של הטלוויזיה הישראלית, ואיפה נורא נורא השתפרנו. נגיד דיברנו שבוע שעבר על פרק הבחורה הפיצוץ של בלק ספייס, וכפי שחזינו גילי, בפרק השני, באשר יגורנו בא לנו.
זה אמת, נכון.
מצד שני, את יודעת, איפה התרבות הטלוויזיונית המפותחת, שבה עונה מגיעה בזמן סדור, בזמן קצוב, בנקודה שלה בשנה, אנחנו עכשיו לקראת קריסמס, אז צריכה לבוא עונה חדשה של האחיות המוצלחות שלי, נגיע לאביב, תבוא עונה חדשה של אורי ואלה, יגיע הקיץ, יהיה פאודה, זה לא עובד ככה אצלנו.
לא, זה לא עובד ככה אצלנו, אבל אתה יודע מה, כאילו, נכון שהייתי זקוקה לריקאפ כדי לרענן את זיכרוני ולזכור מה בעצם הלך שם בשתי עונות הקודמות?
5 שנים, גילי, זה לא רק עניין של זיכרון, זה גם עניין של אמפתיה לדמויות והקשר החזק אליהן. עברו 5 שנים, איך אני זוכר, מה הן תחושותיי כלפי גיטי?
תראה, גיטי, כבודה במקומה, ממש לא הייתי צריכה להיזכר במה אני מרגישה, ואני חושבת שבאמת, אמרת חוזקות וחולשות של התעשייה, אני חושבת שהחוזקה הרצינית ביותר של שטיסל היא בדמויות שלה, אמרנו את זה מקודם שדיברנו שהתכוננו לפוד הזה.
אל תגלי שאנחנו מתכוננים.
לא, הכל טרי טבעי, אנחנו נכנסים לאולפן, בום, עושים את הכל בטייק אחד. אבל אתה אמרת שבאמת הדמויות כל כך ברורות ומובחנות וידועות, ויש להם היסטוריה אישית וביוגרפיה ברורה, שקשה שלא, אתה יודע, להידבק אליהן, אתה יודע בדיוק את מי אתה הולך לפגוש, וזה גם מה שקורה פה. ואני חושבת שפרק הראשון של שטיסל בעונה השלישית שלו, שסיימתי אותו ודמעות בעיניי ביקר לי, דמעות ממש של כזה, אני לא מן השם, עשו לנו דבר כזה.
זה כמו אני בפרק האחרון של המנדלוריאן.
אני לא אשתף פעולה עם ה... לא עוד, לא נדבר יותר על העולם...
מלחמת הכוכבים הזה. למה? שטיסל והמנדלוריאן זה שתי סדרות משיקות.
ממש, זה עולם שאתה לא מכיר, וזה עולם שאתה לא מכיר.
נכון, גילי.
כמה יפה. אבל באמת, נעשתה שם עבודה יפהפייה, ואתה מתחיל את הפרק הראשון, ואתה אומר, טוב, קיווה, החיים שלו מסודרים, התחתן בשעה טובה.
קיווה הוא מיכאל אלוני.
כן.
עברו 5 שנים, צריך להזכיר למה.
נכון, התחתן בשעה טובה, נולדה ילדה, חיים טובים, הגיוני שהוא...
דבור עליה ילדה,
והגיוני שהדמות שלו תיקח צעד אחורה, וככה נראה, כאילו כל המסך מלא בדמויות משנה, והוא מתנהג כאילו הוא עכשיו דמות משנה ומפנה את הבמה, ושם נהיה ממש בדקות האחרונות של הפרק הראשון, איזה טוויסט,
כן.
בעלילה.
אבל אל תגלי את זה למאזינותינו ומאזיננו.
אני לא מגלה מהו הטוויסט.
כן. רק את אומרת שהוא שם. וזה מחזיר את עקיבא לחזית.
ומחזיר את עקיבא לחזית, ולאבא לב, וכו.
בעיניי זה יותר מאנחנו מכירים את הדמויות. אני חושב שאורי אלון ויונתן אינדורסקי, היוצרים של שטיסל, הם בעצמם מכירים את הדמויות שלהם כל כך טוב. ההתפתחויות שלהם באות באופן כך טבעי, ואין את המלאכותיות הזאת שלפעמים אנחנו רואים בטלוויזיה, של אני כופה עכשיו על הדמות הזאת, ציר העלילה הזה. לא, הכל כל כך אורגני וקוהרנטי והומוגני למה שראינו קודם. זאת אומרת, נכון, עברו 5 שנים, אבל ברגע שאת יוצאת מהטריילר ומהריקאפ, ואת נזרקת לעונה החדשה, הכל בא בצורה נורא טבעית, נכון? Mm-hmm. בעיניי זה כל כך חזק, כי נגיד הדמות של שירה האס, כן? Mm-hmm. הדמות של שירה האס פה, דיברנו על זה בהקשר של Unorthodox, הסדרה של שירה האס בנטפליקס.
נכון.
ואת רואה את ההבדלים בין רוחמי, והדמות שהיא מגלמת פה, לבין הדמות שהיא מגלמת ב-Unorthodox, ששם זה, תראו חרדים!
כן, שם זה קצת התייחסות לחברה החרדית, וצריך גם לומר בכוכבית שזו חברה חרדית אחרת, זה זרם אחר לגמרי, אבל שם ההתייחסות לחברה החרדית היא באמת כאלה, זה, שימו לב, זה כמו האמיש אבל של היהודים והדברים האיומים שנעשים שם. ופה יש גם תחושה שבאמת היוצרים של הסדרה, אגב לא כללנו גם את יוסי מדמוני שהוא בין הכותבים, הם מאוד אוהבים את העולם הזה שהם הגיעו ממנו, וקצת כמו שאמרה לנו נועה קולר כשהיא הייתה כאן, כן. כשאתה חלק מעולם ואוהב אותו, אתה גם יכול, הוא שלך, אתה יכול גם לבקר אותו, אתה יכול גם להסתכל עליו בעין טיפה ביקורתית, גם הביקורת שלך היא ביקורת אוהב. אז אני קצת מרגישה שזה מה שקורה גם בשטיסל, אתה מקבל את העולם הזה, החרדיות היא באמת עוד קומה בבית, אבל הדרמות הן שם, היחסים הם שם.
בדיוק, זו דרמה משפחתית אילאית, שהעובדה שהדמויות שלה הן חרדיות, היא, את אמרת עוד קומה, אז אני חושב שזה הגזר לגפילטה פיש, אתה יודעת, זה, זה מה שזה. או חריין, נכון? אתה אהבת את החריין.
איך אני אוהבת חריין.
עכשיו, הזכרת פה את נועה קולר, היא אמרה, איך אנחנו אוהבים לצטט את האורחים שלנו, נכון? אז נועה קולר גם אמרה שהיא מאוד אוהבת ששחקנים קומיים מגלמים דמויות דרמטיות. ובשטיסל, 2 מהגאונים הקומיים הגדולים ביותר שהיו למדינת ישראל, דובה לגליקמן וחנה לסלו.
נבקלה. כן. מהופעת אורח.
כן. חיכיתי שתעשי את החיקוי הזה.
נבקלה.
שני הטיטנים האלה מגיעים סדרה הזאת, והם, את יודעת, הם בכל הכוח שלהם, גם הדרמטי וגם הקומיים, ומביאים את הניואנסים הקומיים תוך דמות שהיא תאונה דרמטית. וזה כל כך חזק. באמת, נגיד הדמות של חנה לסלו של השדכנית. Mm-hmm. האפיון דמות שלה, שכל הזמן מציעים לאוכל, אומרת, לא, אני לא רוצה יותר, אתם הוצאתם ממני את הרעב. טוב, צלחת מרה קטנה.
חצי צלחת.
את מקבלת פה את הטוב מכל העולמות, בעיניי לפחות, ואני הולך עכשיו להכריז הכרזה, בשפה, בדמויות, בעלילה, ביכולת ליצור אמפתיה עם זרים מוחלטים ועם אורחות חיים שאנחנו לא מכירים בכלל, או שאנחנו לא מכירים, אבל נורא מרחוק, בעיניי שטיסל לי הסדרה הכי טובה בארץ. הנה אמרתי את זה.
מזרקת פצצה. ניב, אתה בפסטיבל ירושלים הזה הוכחת אוריינות מעל לכל ממוצע אפשרי. אתה עשית בינג' פסטיבל.
כי קולנוע הוא משהו שמאוד חסר לי בשנה האחרונה. לא רק לי אגב, זה לא אני זה שחסר לו הקולנוע. וממרץ בתי הקולנוע סגורים, וללכת לקולנוע זה משהו שנהגתי לעשות פעם בשבוע, ומבחינתי אין כיף גדול יותר מלראות סרט. זה החיים מבחינתי. אתה יושב בתוך אולם סגור וחשוך, ומסביבך עוד אנשים, ואתם כולכם
שוקעים... כל כרסום הפופקורן החרישי.
כן, ואתם כולכם שוקעים לתוך עוד העולם. ואני מהאנשים האלה שנהנים גם כשהסרט גרוע. אני אוהב את החוויה, זה כיף לי. ואני לא סובל, באמת, אף פעם, אני לא זוכר שכאילו יצאתי מקודם, אמרתי, יו, איך סבלתי עכשיו בשעת, בסדר, נו, הנוקמים, היה שטויות, אבל הייתי ב...
יו, אנחנו כל כך שונים בדבר הזה, זה גורם לי לכעוס, אם אני מבזבזת את זמני וכספי על סרט שלא אהבתי, אני אקום ואצא באמצע, זה מרגיז אותי.
את כזו מודרניסטית. איך רואים שאת באה מספרות, גילי?
אני גם נוטשת ספרים שמעצבנים אותי. בדיוק. אבל כן, אז...
אז אני השלחתי את החסך שלי על הפסטיבל המקוון, על מה שכן, הוא אמנם לא התקיים בצורה הגשמית, אבל במתכונתו המקוונת, אני חושב שמבחינת עוצרות, הוא היה אחד הטובים שאני זוכר. כמעט כל סרט שראיתי, וראיתי המון, אז כל סרט גם גרם לי לרצות לראות עוד אחד ועוד אחד, ואיזה סרטים טובים, והתלבטתי בין זה לזה, ראיתי את שניהם, שניהם היו אחלה. אז בואי אני אקריא לך את רשימת הסרטים שראיתי,
okay.
ואת יכולה, את יודעת, לבקש מין תקציר mm-hmm. על כל אחד מהם.
לא, גם צריך להגיד שחלק מהסרטים, אנחנו גם נציין אותם ממש בקצרה, כי בהרבה מקרים כבר המלצנו עליהם.
נכון.
אבל נגיד איפה אפשר לראות אותם עכשיו.
כן. אז נגיד ראיתי את הסרט שזכה, אטלנטיס, mm-hmm. סרט סייפי אוקראיני.
נשמע מבטיח. אין כמו הסייפי האוקראיני.
תקשיבי, אבל בדיוק בשביל זה קיימים פסטיבלים. הרי זה לא סרט שאני אבחר מרצוני בנטפליקס, כן? או שכשתיגמר המגפה, אני אלך בערב הרומנטי שלי, בדייט נייט שלי, בואי נלך לסרט סייפי אוקראיני, ואחר כך נזמין מקום באיזו מסעדה טובה. לא, זה לא יקרה.
באיזו מסעדה סינית טובה.
כן.
שמעתי, הם עושים דברים נחמדים עם אוף חמוץ מתוק.
יש להם את הרוטב הזה, הסגול זה משהו.
הסגול, הוורוד הזה, איך אני אוהבת.
אני עיוור צבעים גילי, סגול וורוד בעיניי זה אותו צבע.
מה? מה?
את לא יודעת שאני עיוור צבעים?
לא.
למה לדעת איך אני מתלבש רק בשחור ואפור?
אני הרגע הבנתי.
הבנת?
עכשיו הבנתי.
כי זה מונוכרומטי ואי אפשר לטעות, אתה לא יכול לעשות פדיחות.
חשבתי שזה בקטע מצוחקם כזה.
לא, זה לא בקטע מצוחקם.
מה החולצה שאני לובשת עכשיו?
אני לא יודע איך קוראים לצבע הזה. אני לא יודע אם זה כתחום?
כן, זה חמרה.
מה זה אומר?
זה הצבע, זה חמרה.
זה קצת כתום וקצת
בריק,
חום.
בריק, כן.
בריק?
נקרא בריק, כן.
אוקיי, okay, whatever. אז ראיתי סרט סייפי אוקראיני, כן?
אוקיי, okay, נחזור על, לזה.
כן, על מה קורה בשנת 2025, אחרי שהסתיימה מלחמת אוקראינה-רוסיה, שהשאירה את אוקראינה באמת איי חורבות. זה סרט שמאפנט אותך למסך, הצילום שלו, כמעט ואין בו תנועות מצלמה, כל זה מין העמדה כזאת, ואז הדברים קורים בחזית הפריים ובעומק הפריים, ומהניואנסים הכי קטנים, את לומדת על מה שקרה, על האירועים הגדולים שפספס, שלא ראית, את רואה רק את האירועים הקטנים שאחרי המלחמה, סרט אדיר, שאהב אותי אל תוכו, והסוף שלו כל כך הומני ויפה ומקסים, זו הסיבה שבגללה אני הולך לקולנוע, בשביל לראות את הרגעים האלה של אנושיות בתוך דיסטופיה מוחלטת.
אני עכשיו רוצה לדבר על Last and First Man, הווידאו ארט Last and First Man.
זה סרט באורך שעה ועשר דקות, אבל גם אפשר לקרוא אותו כווידאו ארט.
Mm-hmm.
משום שאם דיברתי בסרט הקודם על צילויים, אז גם פה הצילויים מרהיבים של כל מיני מבנים ארכיטקטונים שלא ברור לך איך בנו אותם, כל מיני מודלים בלתי אפשריים של ארכיטקטורה של חברה עתידית, כן?
Mm-hmm.
והפסקול הזה...
צריך לומר שזה מכתב שנכתב מעוד 200 מיליון שנה, נכון?
כן.
לבני האנוש שמתהלכים היום על פני האדמה.
אמת.
ואוקיי, איך כל זה מתרקם לסרט, אני עוד לא כזה הבנתי.
תראי, מי שביים את הסרט הזה זה הפסקולן יוהן יוהנסון.
יש לו שם של אחד הדובים בחומריו האפלים.
הוא לא דוב מחומריו האפלים, הוא אחד מהמלחינים הגדולים של השנים האחרונות, ולצערנו הרב הוא שם קץ לחייו לפני שנתיים, ומי שהשלים את הפסקול של הסרט הזה, הוא ישראלי, בחור ישראלי בשם יאיר אלעזר גלוטמן, ובן שלב גם ראיין אותו לפני כמעט שנה, על הפסקול של הסרט הזה, והחיבור בין תמונה וטקסט שאותו מקריאה טילדה סווינטון, היא זו שבעצם מקריאה את המכתב שאנחנו שומעים, והוא מכתב שבסוף המסקנה שלו היא מאוד אקולוגית, כן? Mm-hmm. זה די ברור כבר מההתחלה. אבל היחסי גומלים האלה בין פסקול לטקסט, לקול, לתמונה, הם, כן, כמו שאמרת, זה וידאו ארט, אבל זה מהדברים שגורמים לך לחשוב ולהפליג בדמיון.
אבל השאלה אם אתה לא מקבל את כיף עצבים אלמלא נטלת חומר משנה תודעה.
בוודאי שלא. זה הסיבה שלשמה רואים סרטים בפסטיבל, כדי ללכת לסרט ולהגיד, וואו, מה זה היה הדבר הזה שראיתי? אני לא יודע אם זה היה טוב, אני לא יודע אם זה היה רע, אבל זה גרם לי לחשוב, וזה גרם לי להפליג בדמיון שלי. וזה היה מקסים בעיניי.
בואו נדבר על שני סרטים תיעודיים.
שהם קצת צד א' וצד ב' של אותו דבר, נכון?
כן, אז אני יכולה לומר, גם כתבתי על זה וריאנתי את הבמאי, ריין ווייט, מתנקשות. אחד הסרטים התיעודיים שהוא מהסוג הזה שאתה יכול או לקרוא רבע שעה עכשיו את הערך בוויקיפדיה.
למה
או,
לך?
או לראות 90 דקות, לכו לראות 90 דקות. זה מסוג הסרטים שיש בהם באמת מיומנות קולנועית מאוד מאוד מרשימה, במיוחד בגלל שיש מצלמות אבטחה, והסיפור הוא סיפור ההתנקשות בקים ג'ונג נאם.
כן.
שהוא אחיו הבכור...
למחצה.
למחצה, שסומן כיורש הטבעי לקינג ג'ונג איל.
עם השיער הפחות סמיך. מקים ג'ונג און.
זה גם משהו שאפשר לומר עליו. והאופן שבו הוא נרצח בשדה תעופה בקואלה לומפור על ידי שתי נשים, שטענו לימים שהם אכן אלה שמרחו עליו גז עצבים על הפנים שלו.
רק שהן לא ידעו בדיוק מה אני עושה. טוב, בואי נעצור פה.
כן.
בסדר, בואי נעצור פה. התירוץ שלהם, הסיפור שלהם, הליבי שלהם, הוא כל כך מופרך.
שהוא אמיתי.
שאין לו ברירה אלא להיות אמיתי.
והוא אמיתי. זה סיפור מופרע באמת לחלוטין, וגם הסרט עשוי ממש נהדר, אז לכו תראו אותו.
כן, אני אומר, נשארו לנו עוד אי אלו שעות לפסטיבל, עד חצות בלילה. אולי עדיף שתראו את זה מההמלצות הקודמות שלי על סייפיי אוקראיני.
או שתמתינו, כי הוא נרכש כבר לשידור בהוט 8, וישודר מתישהו בחודשים הקרובים.
כן, הפליפ של הסרט הזה הוא הדיסידנט, העיתונאי, שהוא הסרט הדוקומנטרי על החיסול של ג'מאל חשוקג'י.
העיתונאי.
כן, העיתונאי הסעודי שהיה מבקר משטר. אגב, רק בעשור האחרון הוא הפך להיות אחד כזה. לפני זה הוא היה חלק אינטגרלי מהשלטון הסעודי, ונהנה מאוד מיחסי הגומלין בין השלטון לעיתונות שמתקיימים באותה מדינה. מתי שהוא הבין שהעם שלו הוא עם מדוכא, וחצה את הקווים והחל לכתוב, ומה שקורה שם בסרט הזה, ורמות הקונספירציה שנלפפת סביב חשוקג'י, והגורמים האינטרסנטיים שמסייעים להתנקשות בו,
ויש גם את הזווית הישראלית, אם אנחנו מחפשים עוד סיבה למבוכה להיות ישראלים.
כן, מקשר אותנו להתחלה, מאוד מביך, אפילו יותר מביך מהסיפורי הזנות באבו דאבי, זה איך אנחנו קשורים להתנקשות בחשוקג'י, ואת יודעת, בסוף התנקשות שבעיתונאי על זכותו להיות עיתונאי חופשי, זה הדברים שאנחנו מסייעים אליהם כמדינה, מאוד מעורר באמת את תחושת הגאווה הפנימית.
יש במה להתגאות.
ההבדל בין שני סרטים, שאני חושב שאת הסיפור הקוריאני אנחנו פחות מכירים, ואת הסיפור הזה אנחנו מכירים טיפה יותר, שוב, כי זה מאזורנו.
מהשכונה.
כן, אבל עדיין, שני הסרטים כסרטים, הם מצוינים, ועל שניהם אני ממליץ בלב שלם, ועל שניהם יש, תדעת, יש גם על הסרט, על ההתנקשות בקים ג'ונג נאם, יש רעיון שאת עשית עם הבמאי, ועל הדיסידנט יש רעיון שנועה לנדאו עשתה עם הבמאי, גם רעיון מצוין, אז אנחנו ממליצים על שניהם.
והנה שתי המלצות לסרטים שכבר דיברנו עליהם, אחד זה עוזרת אישית,
כן.
נכון על העוזרת, בעצם זה מעין טייק על מי שיכלה להיות העוזרת האישית של הרווי ויינסטיין.
או סתם של כל מפיק הוליוודי גדול שכך הוא נוהג.
ו-Never, Early, Sometimes, Always, שגם זמין בביודים השונים לצפייה, זה סרט נפלא.
כן, שתי המלצות אחרונות, או ליתר דיוק, המלצה ואזהרה, כן? מוכנה לזה?
כן, אזהרה זה הז'אנר החביב עליי, בקרב הלא המלצות.
אז ככה, יש סרט שנקרא הגלוריות, שהוא על חייה של גלוריה סטיינם, כן, דמות חשובה, מכרעת, כמעט מיתולוגית בסיפור הפמיניסטי, שגם אפשר לראות עליה בסדרה מיסיס אמריקה.
מומלץ אפילו לראות.
מומלץ עליה. אמריקה. עדיף, שלא אומר, עדיף לראות את רוז ברן מגלמת אותה במיסיס אמריקה, מאשר את המופע לכאורה וירטואוזי שמארגנת לה בימאית ג'ולי טיימור בסרט הגלוריות. מה שקורה בסרט הגלוריות זה אולי האלמנט הקולנועי הסנו עליי, זה שגלוריה סטיינם, שמגולמת על ידי ארבע שחקניות שונות, נוסעות כל הארבע שחקניות האלה.
ביחד?
ביחד, באוטובוס של חייה, ועוברות בין תחנה לתחנה, באופן לא ליניארי, ואז כן ליניארי, ואז לא ליניארי, לא, הן יושבות ביחד משוחחות. אבל למה לא ענית לו? אבל מדוע אמרת את זה? אבל איך היה בהודו? ומה עשית שם? וזה סרט נורא ואיום.
היית קם ויוצא מהקולנוע?
לא.
לא מספיק גרוע אם ככה.
אני אגיד לך למה, כי הסיפור בסוף של גלוריה סטיינם היא דמות גדולה מהחיים, והיא דמות כל כך מרשימה ומרתקת, שגם סרט גרוע עליה הוא מעניין, כי הסיפור עצמו יותר חזק מהקולנוע.
לכל לקרוא, הנה זה מקרה שאפשר פשוט לפתוח ויקיפדיה ולשקוע בזה.
כן, או לראות מיסיס אמריקה, שזה לא פחות, ואולי, לא אולי, הרבה יותר מעניין. מיסיס אמריקה זה משודר כרגע ב-YES, סדרה על פיליס שלפלי, שגם היא נראית בסרט, אבל הרבה יותר, מספר את הסיפור של הפמיניזם בצורה הרבה יותר מעניינת ויסודית מהסרט הזה על גלוריה סטיינם. עכשיו, מי בימה את הסרט הזה?
מי?
בימה את הסרט הזה ג'ולי טיימור, שאיתה יש לי חשבון ארוך, כי היא גם בימה את הגרסה הבימתית של מלך האריות, ועדיין חייבת לי לשעתיים וחצי האלה מהחיים שלי.
רגע, אתה הלכת לראות מלך האריות?
אנחנו כבר דיברנו על זה פה, גילי, ואת שכחת, אני סיפרתי, זה היה וידוי קורע לב על חוויית מלך האריות שלי.
אוי לך.
בלונדון, בברודווי בלונדון, בווסט אנד. בלונדון, זה היה נורא והיום עם שני בני דודים שלי, קטסטרופה. אבל מעבר לעוגמת הנפש של מלך האריות, היא גם בימה את Across the Universe.
אה, הידוע בתור הסרט שהעברתי באמצע טיסה מאוד ארוכה אחרי שראיתי כבר את הכל.
זה סרט שגם במטוס, את מדברת על סרטים שסובלים
מהם? מעדיפה לצפות בגב של האדם שיושב מולי מאשר לראות את הסרט הזה.
זה הסרט שהיו, שהפסקול שלו היה כל מיני חידושים לשירים של הביטלס.
נורא.
כמתבקש משמו Across the Universe.
נורא.
נורא. אז זה היה פשוט זוועה.
ממש.
זה גורם לביוגרפיות העכשוויות האלה, של נגיד אלטון ג'ון או פרדי מרקורי, להיראות באמת כמו יצירות מופת. כמו רוז. עכשיו רגע, מי שמשחקת ב-Across the Universe, והנה אני אעשה פה את הקישור, אם את זוכרת, היא אבן רייצ'ל ווד. שאני מאוד מחבב אותה, ואבן רייצ'ל ווד משחקת בקג'יליונר.
שהוא הסרט המצטיין.
הוא לא הסרט המצטיין, האוקראיני זה הסרט המצטיין שלי.
אוקיי.
כן, אבל...
זה לא סיבה לתקוף את המיקרופון שלך, אני...
סליחה, זה בגלל שאני נסער, קג'יליונר, סרט של מירנדה ג'ולאי, שהיא אומנית, שגם עושה קולנוע, וזה סיפורם של שלושה גריפטרס, הורים והבת שלהם, ואיך הם פשוט עסוקים בלרמות אנשים, אבל מהמקומות הכי נלעגים ופתטים של החיים. הם כל כך עלובים, האנשים האלה.
זה לא קצת פרזיטים, אבל גרסת אמריקה?
בדיוק, גילי, זה מאוד מזכיר את פרזיטים גרסת אמריקה. מאוד מאוד מאוד. יש שם גם הרבה מאוד השקות, אבל מירנדה ג'ולאי, שהיא קולנוענית מאוד ייחודית, נותנת לזה את הטוויסט שלה, וגם הפסקול מאוד מעניין, ויש שם את אבן רייצ'ל ווד, שהיא גם כשהדברים גרועים, גם ב-Cross the Universe, היא עדיין טובה, וגם מאזינה של תרבות יום א', אמרה, מעניין אותי מה דעתכם על קג'יליונר. אז אני מאוד אוהבת קג'יליונר, ואני ממליץ לכל מאזינותינו ומאזיננו לראות את הסרט הזה, אז הנה עוד אופציה יש לכם עד היום בחצות, והוא בטח גם, את יודעת, נרכש ויופץ אחר כך איפשהו. עד כאן, אכילות הראש שלנו על פסטיבל ירושלים, מהרו מהרו.
אני שמחה שאתה אמרת אכילת ראש.
גילי, בואי נדע באמת, ונאמר שתחילות הראש עד כה אני ביצעתי בפוד של היום, ולכן הבמה בסיבוב המהיר היא כעת שלך.
זה סולו שלי?
כן.
תראה, אנחנו בגדול התחלנו כפודקאסט תרבות, ונהיינו פודקאסט טלוויזיה, אולי קצת קולנוע, ואני
רוצה... בעל כוחנו.
בעל כוחנו.
בעל כוחנו.
ואני חייבת לומר שנתקלתי ברשתות החברתיות,
כן.
בסיפור קצר שכתב מתן חרמוני, שהוא סופר שאני מאוד אוהבת וגם מחבבת ברמה האישית, סיפור קצר שנקרא ויצא הפרשנדטה, הטעות במקור.
רגע, אל תגידי לי מתן חרמוני סתם, שפילפוגל שפילפוגל.
אמת.
מהספרים האהובים על הפודקאסט.
נכון, נכון. אז זה סיפור קצר שהופיע ממש לאחרונה בגיליון האחרון של מוזניים, שהוא כתב העת הספרותי של איגוד הסופרים העבריים. זה גרם לי לחשוב הרבה על ספרות ועל ספרות מקור, וזה שהיא לא יוצאת כבר כמה חודשים טובים, וגם כשהיא יצאה עם מין ג'אג'אה כזה, בגלל השנה הזאת שאנחנו נמצאים בה, כי אין אפילו למכור ספרים, אז אף אחד לא מנסה אפילו כמעט, ורק בינואר התחילו לצאת ספרים חדשים, ואז חשבתי על זה שבאמת, המקומות היחידיים שיכולים לשקף איזה רוח של ספרות עכשיו, זה כתבי העת.
נכון.
אז כן, הם ממשיכים לחיות, תודה לאל, והזירה שם ממשיכה לשקוק חיים בצורה לפחות מסוימת. והסיפור הזה, שהוא כדרכו של מתן מאוד מצחיק וגם אנושי, ומדבר בעיקר על פרנסה, אבל לא רק, גם על כתיבה ועל קנאת סופרים, ועל איך עושים את כל הדברים האלה ביחד, הוא תענוג ממש גדול, ואני ממש מחכה כבר לשבת ולקרוא ספר חדש של סופרים שאני אוהבת.
אמרת ינואר, ינואר מעבר לפינה.
ינואר מעבר לפינה.
אותו קורה.
נכון. נקווה ששום דבר לא ישתנה בינתיים, ולא ייסגר שוב המסחר, ולא ידחו שוב דברים, ואנחנו מתגעגעים נורא לספרות ישראלית טובה חדשה.
ובעיקר נקווה שהמוטציה החדשה שהתגלתה בלונדון של הקורונה, היא לא עמידה בפני החיסון.
אני מקווה חזק.
כי אז זה משנה את כל מה שאנחנו חושבים שהולך לקרות בשנה הקרובה.
נכון.
אבל אני לא רוצה להיות פסימי. קדימה, מה עוד?
אוקיי, שני תכנים ישראלים נוספים. ריימונד אל בידאוויה, שגם הוא ישודר היום בערב, סרט תיעודי.
רגע, זה היה בפסטיבל...
דוק אביב האחרון.
נכון, נכון. איך אני... זה יפה שאני אומר לך, נכון? על דברים כאילו שאת יודעת, כן?
כי העיניים שלך מספרות לי, ניב.
אני מאשרר לך.
אתה מאשרר לי, זה חשוב.
מה שאמרת זה נכון, נכון.
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 אז זה הסרט התיעודי שעשתה יעלה בקסיס על אימא שלה, ריימונד בקסיס, הזמרת. בשבילי ידעתי שהיא כוכבת נורא גדולה, לראות אותה בפעולה מסמכות בארץ ועד במות ענק במרוקו, חוויה מעניינת גם אסתטית אגב.
איך יעלה בקסיס כבימאית? זה מעניין.
התשובה שלי מורכבת, כי אחד זה סרט נורא נורא יפה, על אישה מיוחדת מאוד, ושנקודת המבט של הבמאית, שהיא לגמרי במקרה הבת שלה, היא גם אוהבת וגם לא מאוד חומלת.
היא לא מאוד חומלת?
לא. היא אוהבת מאוד, היא מכבדת, היא אפילו מסתכלת עליה בהערצה מסוימת,
זאת אומרת, זה לא הסרט של רשידה ג'ונס על קווינסי ג'ונס.
לא. אבל היא מבקשת ממנה תשובות לשאלות, והיא גם לפעמים קצת מתעקשת איתה, וגם אומרת לה, אמא, את ויתרת במקומות שאת היית צריכה להמשיך לעשות. אבל בשביל זה צריך להגיע לסוף הסרט, בשביל להבין את כל התהליך הזה. מה שהיה חסר לי זה קצת המקום של יעל אבקסיס כבת שלה, הרגשתי שהיא נורא נורא מתאמצת לשמור על כבודה, גם כשהיא אומרת לה, מה את לא מספרת? מה את מעדיפה לא לזכור? הרגשתי שהיא מאוד מאוד שומרת ומאפשרת לה גם את הבריחה הזו והשכחה הזו, לפחות במובן מסוים. והיה חסר לי המקום שלה לבוא ולהגיד, את העמדת אותי במצבים שלא צריך אף ילד לעמוד בהם. והרגשתי שזה טיפה חסר לי. אבל סרט נפלא ובאמת דמות כזאת מעניינת ומושכת, ואתה לא מסוגל להפסיק להסתכל עליה.
נו, את רואה, זה כמו מה שאמרתי קודם על גלוריה סטיינם. לפעמים כשהדמות היא כל כך חזקה וכל כך טובה, אז הסרט הוא קצת פריפריאלי. לא שאני אומר שמה שיאלה בקסיס עשתה הוא פריפריאלי, רק שהדמות של אמא שלה בטח מחזיקה את הסרט כך או כך.
כן, אני מניחה שזה נכון, ובאמת הסרט הוא סרט מעניין וטוב. יכול היה להיות שהיא יכלה לעשות אותו אפילו מעניין וטוב ונוגע ללב יותר ממה שהוא עכשיו.
אלמלא הייתה ביתה.
אלמלא הייתה ביתה.
כן. מה עוד יש לך? מה עוד הכנת לי, גילי?
אנחנו נסיים בהמלצה האחרונה לסדרה חדשה שעולה בכאן 11 מחר, יום שני. היא נקראת אחד על אחד. מקודם דיברנו על ההתפתחות של טלוויזיה הישראלית, דיברנו על שטיסל, ואני חושבת
מקודם. זה מה שאנחנו עושים בשנה האחרונה.
כן, דיברנו על ההתפתחות של טלוויזיה הישראלית, ואני חושבת שמשהו שלא הספקנו להגיד, הוא שבאמת ישראל מתמחה בדרמות יחסים ודרמות משפחתיות, ופחות הצלחנו להביא אותה בהצלחה בול בפוני בסדרות מתח, הרבה פעמים.
פאודה?
פאודה נכון, אבל פאודה היא היוצא מן הכלל שאולי קצת מעיד על הכלל, כי היא באמת צריכה לשמור על מתח גבוה לאורך הרבה זמן, וההערה הקטנה שלך, כמה קטנה ככה נבזית על בלק ספייס מקודם,
כן.
אך נכונה, אוקיי?
היא לא נבזית, אני חושב שאני לא היחיד שזה מה שהוא מרגיש, כלפי הפרק השני הזה של בלק ספייס, והפער בין הציפיות שיצרו הפרק הראשון, הבאמת מותח וכל הפוטנציאל שגלנו בו, לבין מה שקורה בפרק השני.
נכון. אז פה אנחנו שוב באיזה דרמת יחסים, דרמה משפחתית קטנה, מוטי הוא מין חונך, מורה פרטי, קצת נבח כזה. אנחנו פוגשים אותו ביום שבו השבעה על אמא שלו מתחילה, והכל מתפתח שם בקצב מאוד איטי. זו מין סדרה שעושה רושם עדין, 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 הכל נרקם לאט ומעצמו, דמות ראשית עדינה. תומר קפון הוא הדמות הראשית, וזו דמות ראשית מאוד ככה לא חזקה, לא דורשת.
תומר קפון, מ-The Boys.
כן, מ-The Boys. הוא עושה שם משהו אחר לגמרי, וזה מהסדרות האלה שאתה רואה פרק או שניים, וברור לך שתמשיך לעקוב, למרות שאתה לא יודע עדיין לאן העלילה הזאת מושכת.
שבוע, שבוע או בינג'? זאת אומרת, לחכות יהיה הכל ובינג' או שבוע שבוע? זאת אומרת, סדרה שכזה גדלה עליך לאורך השבוע ואתה חושב עליה ואז אתה מגיע לפרק הבא ורואה אותו.
אני חושבת שזה כן, שבוע שבוע.
יאללה, לקחתי.
אז היה לנו המון עד עכשיו, נכון?
שפע, תנה.
שפע, תנה מלא.
כן.
כמו שאתה אוהב להגיד.
אני אוהב להגיד. מלוא התנה המלצות, נשתמע פה בשבוע הבא. נקווה שעם עוד בשורות על דברים שחוזרים לחיים, לא רק סצנת הספרות.
יאללה, אמן.
יאללה, ביי.